קודמת, את פרק ג' בישראל ותחייתו. לא סיימנו. היסוד הגדול שהרב מלמד אותנו בפרק הזה, שמרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש. אין לנו ערכים פרודים. אחדות. זאת אומרת, כל ערכים הם נובעים מיסוד אחד. כל דרכיך דעהו, כל מעשיך היו לשם שמיים. הווה אומר, וכאן בעיקר הרב רוצה לבאר לנו, זה מתפשט, זאת אומרת, עבודת השם זה לא רק במצוות שבין אדם למקום. עבודת השם היא מתפשטת על כל המעשים, על כל החיים, על כל הפעולות. המשפט, שהוא לכאורה סידור החיים בין אנשים, סידור ענייני הממון, סידור ענייני היחסים בין אדם לחברו, שלכאורה זה נושא אנושי. זה לא בין אדם למקום, זה בין אדם לחברו. זה שייך למקור הקודש. לכן יש סמיכה לשופטים, הם צריכים להיות סמוכים, והסמיכה היא נמשכת ממשה רבינו. הסמיכה היא דווקא בארץ ישראל. זה שייך למקום של עם ישראל נמצא, במקום הקודש. כלומר, השופטים, הם צריכים להיות שופטים שיש להם השראה אלוקית. כי הכל בישראל נובע ממקור הקודש. אני רוצה קצת להסביר את הדברים שיהיו לגמרי מובנים. ככל מה שהעולם יותר שלם, מופיע גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה כולה היא מספרת כבוד השם. לא רק הטבע של הבריאה, זאת אומרת, השמיים מספרים כבוד השם, השמש, הירח וכדומה, אלא כל ההנהגה העולמית, כשהיא מסודרת, שיש שלום בעולם, מופיע גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהעולם הוא יפה, העולם הוא שלם, העולם מתוקן, והכל הרי נובע ממקור אלוקי. אז ככל מה שהעולם יותר מושלם, בעצם אור השם יותר מופיע. אז למי שרואה את זה, אבל זה המציאות, כי באמת ריבונו של עולם הוא המקור של העולם. ככל מה שהאנושות יותר מפותחת, יותר בריאה, ההנהגות בבני אדם יותר נכונים ויותר טובים, וכאן מתגלה השלמות האלוקית, ההופעה האלוקית, כי כל הנבראים כולם וכל המציאות כולה, הכל נמשך מריבונו של עולם. אז המשפט, אם יש משפט מסודר, שהוא משכין שלום בין אדם לחברו, כשיש איזו אי-הבנה, כשיש סכסוך, כשיש חילוקי דעות, באים לבית המשפט, ובית המשפט מכריע, ואז פוסק את המחלוקת. כל עוד שאין בית דין שמכריע, אז הדעות חלוקות. ואז יש מתחים, ויש מריבות, ואז כל אחד וכדומה. המשפט גם יש לו לא רק סדרי הכרעות בדיני ממונות בין אדם וחברו, אלא גם יש עונשים למי שהוא נוהג שלא כראוי, ועל ידי זה, על ידי שיש בית משפט ויש דין ויש דיין, אז אנשים מתנהגים כהוגן ושומרים על שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, והעולם מופיע יותר מתוקן, יותר מסודר, אור השם מתגלה בעולם. גדולתו של הקדוש ברוך הוא מתגלה ביושר, בשכל, בצדק, במשפט. גם אומות העולם מצווים בדינים. רגע, אני אנחנו אומרים, השיב שופטינו כבר ראשונה ויועצינו כבר תחילה, ועשר ממנו יגון בהנחה, ומלוך עלינו אתה השם לבטך, בחסד ורחמים, בצדק ומשפט. צריכים להבין, אנחנו מתפללים את התפילה הזאת. השיב השופטינו כבר ראשונה ויועצינו כבר תחילה, ועשר ממנו יגון בהנחה. כלומר, אם יהיה שופטים ויועצים, כמו שהיה בהתחלה, אז מלא יש סדר ויסור היגון בהנחה שכשאין משפט ושאין סדר, אז יש שרות. ומלוך עלינו אתה השם לבדך. איך הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו? כאשר השיב השופטינו כבר ראשונה, אז מלכות השם מתגלה. יושבים שופטים ודנים ומסדרים את הסדר, ואז מלכות השם מתגלה. זאת אומרת, מלכות השם מופיעה על ידי בעולם, על ידי הנהגה בעולם. העולם מסודר, רואים שהקדוש ברוך הוא מולך. יש כאן מנהיג, יש כאן סדר. אבל מי המנהיג ועושה את הסדר? השופטים, היועצים, הקדוש ברוך הוא נסתר, הוא נעלם. לא, הוא מכוון את המשפט, הוא מכוון את הסדר. אנחנו פעלים שיש סדר מעולם, והתגלה שהקדוש ברוך הוא, מקור הסדר, הוא מופיע. הסדר מופיע. התקנה של החיים המתוקנים מופיעים. זאת אומרת, כבוד השם מופיע בעולם. ככל שהעולם יותר מתוקן, מופיע כבוד השם. מופיע מלכות השם. אנחנו מבקשים שמלכות השם תופיע, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. איך הוא יהיה השם אחד ושמו אחד? יהיה משיח. והמשיח הוא יעשה סדר עולמי. וכל העולם אז יהיה מיוחד ויכיר בגדולת, במציאות השם, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, על ידי שאנחנו נגיד שהשם אחד ושמו אחד. לא שקדוש ברוך הוא יופיע באיזה לבוש, באיזה צורה, הקדוש ברוך הוא נעלה מעל, הוא לא מופיע. הוא מופיע בתוכנו, בהתנהגות שלנו. מההופעה של החיים שלנו, בכל מה שיש בעולם, זה הופעה אלוקית. ככל מה שהעולם יותר מתוקן, ההופעה האלוקית יותר מושלמת. השאיפה של העתיד, שהעולם יהיה מתוקן מושלם, וריבונו של עולם מופיע. ריבונו של עולם, כי כל מה שיש, זה ריבונו של עולם. הטבע, זה הופעה אלוקית. ההתנהגות, זה הופעה אלוקית. הכל בעולם, הכל זה השם. אין דבר חוץ ממנו, אין עוד מלבד. הכל גילויים של הופעה אלוקית. ככל מה שהעולם יותר מתוקן, ההופעה האלוקית יותר מושלמת. כשיש שלום בישראל, זה מגמה נפלאה. אפילו אם ישראל חלילה עובדי עבודה זרה. שלום ביניהם יוצא מן הכלל. למה שלום ביניהם יוצא מן הכלל? יש חיים מתוקנים, חיים מסודרים, חיים בשלום, באחווה, ריבונו של עולם מופיע בשלמות. הקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל בשלום. יש שלום, יש הופעה אלוקית שלמה, יש קלקולים. אבל השלום הוא דבר גדול מאוד מאוד. כלומר, כל מה שקורה בעולם, כל מה שהעולם משתפר יותר, ריבונו של עולם מופיע יותר בשלמות בעולם. אז המשפט, המשפט הוא דבר מרכזי. ראשית כל, כמו שאמרו חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה, ראשית כל סדר עולמי, על גבי זה מופיע אור השם, דבר השם בעולם. המשפט, אם כן, לכן המשפט יש לו תפקיד מרכזי, הוא מסדר את העולם. לכן בתורה, במרכז, בפרשת יתרו יש עשרת הדיברות, ההופעה האלוקית הישירה שקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בצורה הכי הכי גדולה שאפשר, מלפניה ומאחריה משפטים, צמוד. שם לא חוק ומשפט ושם ניסה ושם פרשת בשלח, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. משני הצדדים המשפט צמוד למרכז של התורה. זאת אומרת, הבריאות המשפטית, הסדר העולמי הנכון, הסדר בישראל הנכון, זה דבר מרכזי שבו מופיע ריבונו של עולם. לכן הייתה מסירות נפש רבי יהודה בן אבא על הסמיכה, כי בלי הסמיכה אי אפשר לשפוט במשפטים של כנסות, או בכלל, יש בזה מחלוקת, על כל פנים, כדי שהמשפט יופיע בכל חלקיו, גם בעונשים, שזה מסדר את הסדר, כשיש אנשים, אז נמנעים מלאכתו, אז הוא מסר את נפשו על זה, מכיוון שהסדר הזה הוא הבסיס של התורה, בסיס הקיומי של התורה. ממשיך הרב. אמינות הפקירה את המשפט. תקע עצמה במידת הרחמים. פה התחיל הרב לדבר, פה בפרק הזה יש התחלה של התייחסות ליחס, לאמינות ביחס להשקפת העולם ישראל. יש כאן כמה וכמה פרקים שהרב מדבר על אמינות. אנחנו לא כל כך טרודים בעניין הזה מה השקפת העולם של אמינות. אנחנו גרים בארץ ישראל, נולדנו בתוך מסגרת יהודית פנימית, לא מעובבים, שכנים גויים, שכנים נוצרים וכדומה. הרב היה באירופה, במקומות שהיה מעובב, אז כנראה הדבר הזה בכל זאת מוצא צורך להסביר את ההבדל התהומי, את הטעויות של אמינות לעומת ההסתכלות האמונית של ישראל. אז פה הרב אומר, אמינות הפקירה את המשפט. תקע עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. כלומר, אפשר לחשוב במבט השטחי, לפעמים משורת הדין זה דבר הרבה יותר טוב מאשר הדין. לאחר באי ירושלים, אלא שהלמידו על מידת הדין. זאת אומרת שמידת החסד היא מידה יותר טובה. אבל לא כן הדבר. לפעמים משורת הדין, זה גם על גבי הדין. אם אתה עוזב את הדין, אתה אין לך בסיס. יש דין, ויש לפעמים משורת הדין. ויפה שאנשים מתנהגים לפעמים משורת הדין, אבל יש דין. צריך לדעת, ואם מידת החסד, והיא לא מתרחקת ממידת הדין, אז אתה מרחק גם על אכזרים, גם על הרשעים. רחם, דעת הרחמים, מתפשטת, באופן לא צודק, והתוצאה שהרשעים עושים דברים רעים, כי מרחמים עליהם, אז לא מפחדים. המרחם על אכזרים הוא אכזר. זה לא רחמנות. יש רחמנות שהיא אכזריות. אם אדם מרחם על אכזרים, אם יש אנשים שפוגעים באחרים, פגיעות שונות, פוגע אחד בשני, ואתה מרחם עליו. אז התוצאה היא שהוא יותר פוגע. הוא לא מפסיק לפגוע. וזה לא רחמי, זה אכזריות. אכזריות כלפי הנפגעים. מידת הרחמים היא צריכה להיות מאוזנת. מידת החסד לא יכולה להיות, העולם לא יכול לעמוד על מידת החסד. העולם עומד על שלושה דברים. מידת החסד היא חזי צרופה. אפשר להיעדר. אבל לא כשאדם מיעדר, אז הוא חושב שמי שלא מיעדר, אז הוא לא בסדר. ואז כל ההסתכלות שלו היא הסתכלות מוטעת. כן? יש אנשים רוצים להדר במצוות. לפנים מיידים. יש פסק הלכה שמכריע שגם אפשר לסמוך הדברים האלה על פי הרוב, על היתר, והמהדרים מהדרים יותר. ורוצים לעשות אלי בדקו לאלמה. ואז אם הם מהדרים ויודעים שיש דין, ויש שידור, אז הם מיידרים נכונים, צודקים. אבל אם הם חושבים שאלה שלא מיידרים הם לא בסדר, כי לא אכפת להם, כי הם לא רוצים להיות מושלמים, אז הם לא בסדר, אז הם מבטלים אותם ופוסלים אותם. אלה כן. אז יצא שכרם הפסדם. כי יש סדר. יש סדר ויש פנים משורת הסדר. לפנים משורת הדין. אבל צריך לזכור שיש דין. יש הלכות, יש סדר, יש שולחן ערוך, ויש הידורים, ואפשר להדר בהידורים, ועד רבה, מי שרוצה להדר, יעדר, אבל גם שהוא ידר בהבנת השני, שהוא החליט שהוא לא מיידר, שהוא סומך על המקילים. צריך להיות, לזכור שאם אין מידת הדין, הכל העולם הוא, 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 אין לו בסיס. ומרוב החסד יש יותר שנאה. ואנחנו נקרא את הדברים של הרב. אמינות הפקירה את המשפט. תקע עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם ורסתו, כי יסוד העולם זה המשפט. ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוקי, כלומר, אין תור, כאילו זה, לא, מבינים שזה בעצם, כמו שאמרתי, שכל עניין המשפט, כל הסדר, הכל זה הופעה אלוקית, תופסת אותה הרישה יותר מגושמת, הוא בא בזוהמה לחדור במשפט הפריטי של האישיות היחידית, וחודרת היא בהתפשטותה גדולה לנפשות העמים, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים. כלומר, אפשר היה לחשוב שמידת החסד היא ההפך מהשנאה, אבל לא כן הדבר. ברגע שאתה מכביז לצד אחד, היסוד, אין יסוד, ואז יוצא, מתפתחת מזה שנאה. אתם יודעים, יש כאלה שהם, חברת רוצים להגן על בעלי חיים, צער בעלי חיים. הם מוכנים להרוג בן אדם שפגע בחיפושית. שהוא פוגע בבעלי חיים. זה נפח להם הסדר. מהדרים בסדר, אתה לא רוצה לפגוע בבעלי חיים, צער בעלי חיים, יש שאומרים דאורייתא, יש שאומרים לא דאורייתא, על כל פנים זה מותר לפגוע בבעלי חיים לטובת בן אדם. יש סדר בעולם, יש בני אדם, יש בעלי חיים, הבעלי חיים תפקידם לשרת את בני אדם. לעתיד לבוא שבעלי החיים יתפתחו, ויהיה להם גם קצת דעת, אז יכול להיות שישתנו הדינים, ישתנה המצב. אבל כשכאשר יש בעלי חיים, יש צומח, אולי עוד מעט זה יתפתח לחוס על הצומח. יסתפק רק באכילת דומם, מלח, לא יודע, כן? כי באמת, למה לפגוע בצומח? בר לוין הלך, רב הלך עם בר לוין, מסופר שהוא ככה בדרך כתף עלה. אז זה הרב, למה לנתק את העלה מצמיחתו? למה לקלקל? למה לקלקל את הבריאה? סתם. אתה רוצה להשתמש בצומח כדי לצורכך? בסדר, אבל לא סתם. לתלוש, סתם בחינם, באמת. הרגש צריך להיות רגש בריא, לאהוב את הצומח, לאהוב את החי, לא לקלקל שום דבר. כן, זה נכון, אבל צריך לדעת שיש פרופורציות. יש פרופורציות. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. אם האיזון מתבטל, העולם נהרס. אז אתה צריך תמיד לשמור על מידת הדין. לפנים משורת הדין, לזכור זה לפנים משורת הדין. אם אתה מפתח אהבה ובלי בסיס שיש גבולות, מבטל את כל הגבולות, כי המים פורסת את כל הגבולות, אז בסוף מתפתחת מזה שנאה גדולה. כי אין סדר, אז בסיס נת לאומים. אנחנו ראינו את הדבר הזה, שבאומות האלה שהיו אירופאיות, שיש לכאורה הם, הם דוגלים, הם מאמינים בתפיסה הזאת של הנצרות, של אמינות. האמינות זה הנצרות, כן. מה קרה שם? כל הרשעות, כל הרוע, שאי אפשר היה לתאר אותו, שיש שואה כזה. זה בא אצלם. מפני שצריך לשמור על הגבולות. יש דין ויש לפנים משורת הדין. וזה אמינות הפקירה את המשפט. וגרמה, מה זה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועומק הרע, רע של תומת שפיכת דמים, מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. אמנם, מוכרח הרב מסיים עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוקי יעקב, והתפקיד של המשיח, זה לא רק תפקיד של המשיח, זה ללמד תורה ולחרב את ישראל לאבים שבשמיים, הקירוב הוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומי במישרי. משפט. זה הפרק הזה. אז התחלנו לעסוק בעניין הזה של אמינות. וכאן הפרק הבא הוא גם כן הרם נוגע בדבר הזה. אמינות, זה בעצם, זה יצא מישראל, לדבוננו הרע. אותו האיש, הפושע בישראל, כלשונו של הגמרא במסכת גיטין, הוא פשע בשני דברים. הוא פשע בהכרת סגולת ישראל. הוא פשע בקיום התורה והמצוות. בסגולה ובתורה. ולקח את הנקודה הפנימית הראשיתית, וסילק את כל התוצאות של בעצם ההסתכלות האמונית. אין תורה, אין סגולה, אבל יש אמונה ואל אחד. זה לקח מישראל, שיש ריבונו של עם אחד. אומר הרב, זאת אומרת שבעצם הוא נוגע בנקודה הפנימית שלנו, בתוכנו, בנקודה האמונית שיש ריבונו של עם אחד, והורס את כל הסביבה שלו, את כל התוצאות שצריכים להיות מהעובדה הזאת. זה הרס. יש שני סוגים של פגיעה באדם. יש פגיעה באדם חיצונית, מקבל מכות חיצוניות, ויש רעל שנכנס בפנים והורס מבפנים. אמינות זה מין הרס כזה שהורס מבפנים. אומר הרב, יש מין הרס רוחני כזה שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד. כלומר, הרס רוחני, מין השקפת עולם כזאת שהיא לכאורה גוררת ומושכת ומקלקלת מבפנים. שהוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שהוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם, החיים הקדושים השופים בפנים מפנימיות של הבקה של אור אלוקי אמת, והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה, אחוזים בלשד החיים של קדושת אמונתה התאורה בתואר עליון, שרק העולם העתיד להתחדש ברום תוארת קודשו יוכל לסופגו ולהאיר את עלילות החיים על ידו. רוח עליון זה קובע בכוחו בחיים המעשים שבישראל, מעבר מזה, ובחיי האמונה ותוכן שיפת הלב והסתעפות הרוח מעבר מזה, את תביעתה הפנימית של האומה. גבורת עמדתה, חשק ניצחונה, מעוז בטחת תקוותה ואור עתידה. כלומר, כי הנה הרב כאן דיבר דברים עמוקים שצריכים להתבונן בהם. עניינם של ישראל. תוכן אור הקודש המעומק שבעולם. אור קדוש עמוק מאוד מאוד. חיים קדושים שבאים ממקור אלוקי על ישראל, מבעיר, השופעים בפנים הפנימיות, הבקה של אור אלוקי אמת, ההולכים בדרך שרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה. כלומר, רק עם ישראל מסוגל לספוג את האור הקודש הגדול המיוחד הזה, העמוק, האלוקי, ופיתוח נשמתה, אחוזים בלשד החיים של קדושת אמונתה התאורה בתואר עליון, זה אמונה גדולה שרק העולם העתיד, כלומר, מדבר הרב על הגויים, העתיד להתחדש ברום תארת קודשו, יוכל לסופגו ולהאיר את עלילות החיים על ידו. שאר העמים, רק בעתיד הגדול, בעתיד, כשהעולם יזדקך על ידי ההשפעה של ישראל, ויתעלה, וכשאר העמים יותר יהיו נקיים ומתיישרים, אז הם יוכלו לספוג את הקדושה של ישראל במובנים מסוימים. לא שהם יהיו כישראל, אבל הם יכולו לספוג, כן, שרק העולם העתיד להתחדש ברום תרת קודשו, יוכל לספוג ולהאיר את עלילות החיים על ידו. רוח עליון זה, רוח עליון ש, של קדושת ישראל, של קדושה של האמונה בישראל, קובע בכוחו בחיים המעשים שבישראל מעבר מזה, ובחיי האמונה ותוכן שיפת הלב הסתעפות הרוח מעבר מזה, את תבואתה הפנימית של האומה. כלומר, הרוח הזה זה רוח שמתפשט לכל החיים. כל המצוות, כל המעשים, כך יכול להופיע הגדולה של הקדושה, רק שהיא, לא שזה, זה השקפת עולם מופשטת, תיאורטית, כלילה כזאת שאדם מאמין שיש ריבונו של עולם. זה חייב לשנות את כל הופעת החיים, כל ההתנהגות, כל החיים המעשיים, ועומק של אמונה. זה המצב של ההופעה שבישראל. הופעה שלימה שמופיעה דווקא בישראל שהם קדושים ובתורה שממלאה את כל החיים. החיים המעשים מעבר מזה, חיי האמונה ותוכן שיפת הלב הסתעפות מעבר מזה, את תביעתה הפנימית של האומה, גבורת עמדתה, חשק ניצחונה, מעוז ביצחת תקוותה ואור עתידה. כלומר, הופעה ענקית גדולה של תורה בעם ישראל, עם הסגולה. נגד זה, כדי, אנחנו נבין עכשיו את ה, זה לעומת זה, נגד זה, אותו ערס, יש ערס שהרב התחיל בהתחלה ואמר שיש ערס כזה, נגד זה אותו ערס מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה, פסגת עוז הקודש, ומרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, נוטל את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוקי, ונותן במקומו נוגה חיצוני. כלומר, ערס, מטה בא ואומר, רבותיי, למה לכם כל כך להתאמץ? כל פרטי המצוות, כל פרטי ההלכות, כל פרטי הדברים, אתם יכולים להגיע לעולם הבא באופן חייך יותר קל. אני יכול לתת לכם פטנט שאתם יכולים לזכות לכל הטובה הגדולה בעצם העובדה שאתם תאמינו. תדעו לך, יש ריבונו של עולם אחד בעולם, אם אתם מאמינים בו, ואתם צריכים אחר כך להשתדל להיות טובים, להיות ישרים, אבל אין פרטי הלכות, אין פרטי מצוות, אין צורך בכל זה. זה מאוד מושך. אם אפשר להגיע לאותם התוצאות במאמץ יותר קטן, אז זה עדיף, לא? למה צריך להתאמץ הרבה? וזה משכנע. אז בא עכשיו עם דגל שהוא מבריק. אני בא עם דגל של אין דינים, אין הלכות, אין פרטי דברים. יש שאיפה לאהוב את כולם, חסד עם כולם, להיות וטרן גדול, להיות מחלן גדול. זה דגל שמאוד מאוד מבריק. אבל הוא חיצוני, והוא לא נכון. כי כמו שאמרנו, העולם לא יכול להתקיים על מידת החסד. הוא לא יכול להתקיים על סיסמאות מבריקות. הוא חייב להתקיים על סדר נכון שמסדר את כל סדרי החיים. הופעת הקדושה לא יכולה להופיע אלא אם כן כל סדרי, כל החיים הם מכוונים לספוק את הקדושה. אם אדם טוב בדבר אחד ושאר הדברים לא טוב, הוא לא, הקדושה הגדולה לא יכולה להופיע בו. אז זה מה שאומר כאן הרב. זה ערס. זה ערס כי הוא לא בא עם השקפת עולם אחרת של עבודת אלילים, של משהו זר. לא, הוא בא, נוגע כאילו בנקודה הפנימית של האמונה. אמונה באמת אמונה בריבונו של עולם אחד. אבל הערס הזה מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה, פסגת עוז הקודש, הוא מרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, נותן מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוקי, הוא לוקח את כל העומק, את כל התארה, ונותן במקומו נוגה חיצוני, שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הבטחה, ואור האמת המנצחת עדי עד. כלומר, צריך שהקודש יופיע באופן ברור. צריך דק, דק, דיוק, חידור. יונק הוא ארז זה משיפת הלך של רוח האמונה והמוסר. אם בשם, כמו שאמרנו, בשם האמונה והמוסר, המתפשט הוא על המון רמים רבים ונאות הוא מאוד ללאומי הטבל בחוג רחב. כלומר, בעצם זה מתאים להם. הם לא ברמה כזאת שיכולים, מתאים להם להיות בקיום התורה והמצוות. עומדו על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר והטעם של האמונה והדבקות האלוקית, המובע בחיי האומה הישראלית בכל חוסן ותואר. כלומר, משהו שטחי, משהו מבריק, משהו חיצוני, לוכח הוא כלכוך השור מכה כשיית שער, חושק הוא לבלוע את פנים החיים, שוקק למחות את שם ישראל מעל פני האדמה, לאבד את הזוהר הפנימי של העולם ולקבוע תוכן חיצוני מגושם, מקיף בהכללה רפויה ומרופד בתוכיותו, בביליות ורישה של אליליות. כלומר, יש כאן גם התפיסה יותר מגושמת של האמונה, שיש בה משהו אלילי. אני לא נכנס לפרטי התפיסה האמונית של של המינות, אבל הם מאמינים שגם שהאלוהים שלהם הוא מופיע בתור בן אדם. יש משהו מהגשמה, משהו מהאליליות בתוך התפיסה שלהם. פעם היה, סיפרתי לכם על מפגש של הרב ציודה עם כמרים, כן. אז הוא אמר, כולכם, אפילו פרוטסטנטים, אפילו אחרים, יש בהם עדיין הגשמה מסוימת. אז כאילו אנחנו נמצאים במאבק עם השקפת העולם הזאת, שהיא הלכה והתפשטה בקרב עמים רבים, ובעצם לפי הרמה שלהם זה קצת מתאים להם, אבל כאילו לוחמת ביהדות, וכפי שהרב אומר, זה מאוד מבריק, אבל מאוד שטחי ומאוד רדוד, וזה לא זה, זה לא הקדושה האמיתית. אבל שליטתו מגעת עד את בו דבר השם להיגלות וישועת ישראל מעומק נשמת חי העולמים להופיע. כלומר, השקפה הזאת היא תחזיק מעמד עד שאנחנו בעזרת השם נגאל וישועת ישראל מעומק נשמת חי העולמים להופיע, אז ינוסו הצללים ואור חדש על ציון יזרח. זאת אומרת, כפי שאני אמרתי, הרב כאילו רוצה לומר, האמונה חייבת להיות עמוקה. היא חייבת לחדור לכל תוככי החיים. אחרת אין בה את הגודל ואת האמת ואת השלימות. אמונה מצד אחד גבוהה מאוד מאוד, מופשט מאוד מאוד, מרוממת מאוד מאוד, אבל מהמקור העליון הגבוה הזה של דבקות, פנימית, רוחנית, נשמתית, תאורה, מתפשט לכל ההתנהגות בפועל של החיים, לכל חיי המעשה. לא אמונה שדבקות שאדם מסתגר לו באיזה, במדבר, וכל הזמן רוחני. ישראל מקדשים את החיים. האמונה מתפשטת על כל החיים. לא להיפרד מן החיים ולהתרומם כביכול אל משהו מנותק מהחיים. זה לא שלמות. זה, האדם הוא בנוי מגוף ונשמה, וצריך לקדש את הגוף. לא לברוח ממנו, ולחיות באופן כזה שכאילו בדיעבד אנחנו חייבים לאכול, חייבים לשתות, חייבים לעשות כל מיני פעולות שישמרו לנו על החיים. אבל בעצם המטרה שלנו להתנתק, כביכול, להתנתק מהחיים, להיות יותר מופשטים, תיאורים, זקים, מה שמוכחים את המינימום כדי לקיים את החיים מוכחים, אבל כמה שאפשר להתנזר, זה עדיף. לא כן. הנזיר נקרא חוטא, מפני שהוא לא לוקח את כל החיים, מקדש אותם. הוא פורש מן החיים. צריך לקדש את החיים. והקדושה, החיים צריכים להתפשר, וכל מה שהחיים יתרחבו יותר, ויהיו יותר מלאי קודש, זה השלימות היותר גדולה. כמובן, קודם צריך להיות באמת דבוק, באופן אמיתי, שלא להרחיב את החיים ולהגיד שהוא מתכוון לשם שמיים על כל דבר, אז זה לא, זה צריך להיות אמיתי. אבל אם זה אמיתי, באמת החיים השלמים, החיים הישראלים השלמים, לעתיד לבוא, הם התפשטו על הכל, על האמנויות, על הציור, על הספרות, על כל תחום שהוא בחיים. הכל יופיע בקדושה. כן, כי אם אנחנו עדיין אין לנו את הכוח לגלות את זה, אז אנחנו מתרכזים מתי נבנות את התורני שלנו, האמוני, שהוא יהיה חזק מאוד, אבל כשההופעה השלמה תופיע, אז החיים יתפשטו, הקדושה תתפשט על כל החיים, ויהיה עניין להרחיב את החיים כדי שהקדושה תוכל להתפשט, שיהיה לה יותר כלים להתפשט. הללו את השם בתקע שופר, בנבל וכינור, בטוף ומחול, בכל האמצעים. בוודאי שיש בדרגות. כמו שהאיברים בגוף של האדם, יש רמח איברים שעשה גידים. יש איברים יותר מרכזיים, יש איברים פחות מרכזיים, אבל צריך את כולם. צריך את הרגליים, צריך את הציפורניים, צריך את השערות, צריך את כל האיברים, לא רק את המוח והלב. ואז אדם הוא שלם. כי אדם יהיה חסר לו, יהיה לו נקב באוזן, אז הוא כבר בעל מום. כבר לא מופיע באופן שלם. כהן שהוא בלמום לא יכול לעשות את עבודתו. אז אותו דבר, ההופעה שלמה, גם במצוות יש, הנה אתה יודע מתן שכרן של מצוות. יש מצוות יותר עיקריות, יש פחות עיקריות. אז האדם היה, הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו מתן שכרן של מצוות, חז"ל משתמשים במשל, כן? כדי שנקיים את כל המצוות. כי יש מצוות באמת יותר מרכזיות, ויש מצוות פחות מרכזיות. ויש שכר שונה למצוות. אבל הקדוש ברוך הוא לא גילה מתן שכרן של מצוות, כי צריך שאת כל המצוות יקיימו, לא רק לבחור במצוות הכי חשובות. היה בבית המקדש, ובאוהל מועד היה ארון, והיה צריך לשאת את הארון, והיה צריך לשאת את המנורה, והיה צריך לשאת את השולחנות, והיה צריך לשאת גם את העמודים, היה צריך לשאת את הכל. כולם רצו לשאת את הארון. כי אז הארון זה הכי חשוב לשאת, זה הכי קדוש. אבל צריך את הכל, צריך לשאת את הכל. ארון בלי אוהל מועד, ארון בלי בית המקדש, זה לא משלם, אף על פי שהוא זה הדבר הכי מרכזי שיש בו. העולם הוא מורכב מהמון המון המון פרטים וכלים ואמצעים, והשלימות של העולם זה שכל דבר בתפקידו וביחד יש שלימות. אז זה לעתיד לבוא בעזרת השם, ואנחנו כבר מתקרבים לדבר, אנחנו נמצאים בתהליך הזה. לקדש את החיים, לא לברוח מהם. מה?
אם אנחנו כבר עושים פועלים קצת באופן שונה מהדורות הקודמים, בגלל שאנחנו קרובים לדבר הזה, שאנחנו בינתיים משכנים את קורא ורק מחכים, מה אנחנו פועלים שונה לקראת העולם הזה שלנו להגיד?
זה תהליך שמתפשט. ככל מה שהקדושה תתגלה יותר, אז ממילא גם היא תוכל להתפשט על כל התחומים. אנחנו נמצאים כעת בבירורים, בתהליך של בירורים, אבל כל הזמן מתקדמים, ואין כל ספק שהחיים בארץ ישראל הם חיים הרבה יותר מרווחים. אנחנו מחויבים כמדינה שיהיה לנו צבא, שיהיה לנו רפואה, שנעסוק בכל הדברים. אז זה ברור שכבר החיים היום, החיים הישראלים מתפשטים על כל התחומים, מה שלא היה כאן בחוץ לארץ. לאט לאט זה יופיע באופן הקדוש, באופן המלא, באופן השלם. לא לברוח מהמציאות. וכאילו זה מאוד מאוד מושך, להיות רק קדוש, להיות רק טהור, להיות רק... זה הכל, התפיסה השטחית כזאת היא רדודה, אבל מאוד מבריקה, להיות קיצוני. קיצוני זה מאוד ככה משכנע, זה הכי מושלם כביכול. אבל קיצוני זה קצה, זה לא שלם. שלם זה שני הקצוות, זה הכל ביחד, זאת השלמות. הרב ציודה היה קיצוני מאוד. הוא היה לפעמים יוצא בחריפות גדולה מאוד, פעם הוא יצא בחריפות גדולה מאוד נגד מרצה באוניברסיטה בבר אילן, שהוא כתב ספר והיה בו זלזול על האבות. כאילו איזה מתבדוי, כך ציור מאוד, מאוד פוגני. והוא יצא שצריך להוציא אותו מהאוניברסיטה בבר אילן, זה היה בהתחלת הימים של האוניברסיטה. וכולם כעסו עליו נורא, קיצוני. קיצוני למען התורה. פעם אחרת היה קיצוני נגד החרדים שמתבדלים מעם ישראל, ושמתנתקים ומפתחים שנאה ופירודים בעם ישראל, ועם ישראל צריך להיות מאוחד. ומי שפגע בארץ ישראל, וואי, מה ש... בחריפות גדולה מאוד. אמרו שהרב ציודה קיצוני, אמרתי, אבל לאיזה צד הוא קיצוני? לאיזה צד? לצד התורה? לצד עם ישראל? לצד ארץ ישראל? זה כמו, משל, למה הדבר דומה? רוצים לצייר איזה קריקטורה, אז מציירים אדם שיש לו איזה עבר אחד בולט לעומת כל שאר האיברים. כאילו, חד צדדי כזה. אבל מי שיש לו כל האיברים בולטים הוא קיצוני, הוא ענק. פשוט, הוא גדול. הוא מי שמושך את השקפה רחבה, הוא מאוד אכפת לו מעם ישראל, מאוד אכפת לו מארץ ישראל, מאוד אכפת לו מתורת ישראל, הכל, הכל מאוד 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 מאוד, זה ענק, זה ענקיות. להיות מופשט ולהיות ככה קיצוני, זה מאוד מושך. ישיבות קיצוניות הן מאוד מושכות. כי זה, אם אתה מחדד איזה דבר ונראה לך, זה הכי השלימות. אבל הכי השלימות זה כל הדברים ביחד. זה לא איזה עמדה מסוימת שאיתה אתה מתחדד, ארץ ישראל וכו' 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 ושום דבר לא מעניין אותך חוץ מזה. אז אתה באמת נאמן גדול עם ארץ ישראל, אבל יש גם עם ישראל. יש גם תורת ישראל. הכל ביחד, זאת השלימות הגדולה. רוחניות וגשמיות, הכל, שלמות, זה עניינם של ישראל. שלמות מכל הצדדים.